שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הנה הגענו לפרשת בשלח.
אכן.
ובאופן, אתה יודע, באופן תמוע הייתי אומר, הוא חידתי, פרשה מתחילה במילים בשלח פרעה. והרי הנס הוא נס של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, בגלל זה אנחנו חוגגים את פסח. אז מה, פתאום פרעה מקבל את, את הבכורה שיהיה פה.
אתה יודע, לא תמיד אנחנו שמים לב שכשיש מאורעות גדולים בהיסטוריה שבהם ההשגחה האלוהית מעורבת בצורה ישירה אפילו, אנחנו לא תמיד שמים לב שזה קורה על ידי אנשים, על ידי הטבע וכדומה, ולכן צריך איזשהו מאמץ מיוחד כדי לגלות מי באמת עומד מאחורי הדברים האלה. בהחלט היה ניתן לומר, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, שמי שמשלח אותם זה פרעה. למרות כל הניסים וכל מה שקרה, בסופו של דבר ההחלטה של פרעה היא זו ששחררה אותם. ויש על זה דבר מאוד מעניין, יש בשלח גם משון ליווי, כן, אחת המשמעויות בעברית, ואברהם הולך עמם לשלחם, כוונה ללוות אותם, שפרעה ממשיך ללוות אותנו ותובע מאיתנו איזשהו תשלום על היציאה הזאת. אתה יודע, יש משנה שמופיע מספר פעמים בש"ס, על מי שחציו עבד וחציו בן חורין. איך הדבר כזה בכלל קורה? אדם שיש לו מעמד ביניים כזה.
אז זה תודעתית?
לא, אז הכוונה היא שהוא היה עבד של שני שותפים. הוא היה שייך לשניהם, אבל אחד מהם שחרר, והשני לא שחרר.
רגע, אבל הקובע זה שהוא משוחרר, ולא זה שהוא נשאר עבד?
אז יש פה איזה בעיה. כלומר, הרי יש גם חוב ממוני כלפי השני שלא שחרר. אז בהתחלה אמרו שהוא יעבוד חצי מהזמן בשבילו, חצי מהזמן בשביל רבו, אבל יש לו בעיה כי הוא לא יכול להתחתן. הוא לא יכול להתחתן עם בת חורין מצד עבדות, הוא לא יכול להתחתן עם שפחה מצד, בגלל שהוא גם בן חורין. אז מפני תיקון העולם, כופין את רבו ומשחררו. אז גם השני, כופים אותו לשחרר, אבל מה? העבד צריך לחתום על שטר, שבו הוא מתחייב לשלם חצי משוויו. אז האמת היא שזה בדיוק מה שהיה במצרים. הייתה עבדות על ידי שני אדונים. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו עבדות, פרעה גזר עלינו עבדות. אבל אחד משני אדונים, הקדוש ברוך הוא, שחרר. מפני תיקון העולם, כדי שהעולם יתוקן על ידי עם ישראל, כופין את רבו לשחרר, כלומר את פרעה, אבל אנחנו צריכים לשלם איזשהו תשלום. יש לנו חוב כלפי האנושות.
כלפי פרעה.
כלפי פרעה, הנציג של האנושות כולה. הוא אומר, אני שחררתי אתכם, אבל אתם חייבים לי משהו. ומאז יש לנו החוב המוסרי שלנו כלפי האנושות.
האור לגויים.
האור לגויים, בדיוק.
כלומר, התשלום שלנו זה התשלום
בדיוק,
כדוגמה.
בדיוק, זה מין חוב מוסרי כלפי מי שהיה שותף בגאולה שלנו.
ומצד שני, כל פעם שאנחנו לא עומדים בתנאי הזה, אז בעצם העונש על זה גדול יותר, או
הכתרוג, יש לשם בדבר.
הכתרוג יותר גדול. אבל אם אנחנו חוזרים למקום הזה, שאנחנו רואים בשלח פרעה, את כביכול את הסיבה הטבעית שעומדת מאחורי הנס, אם מתחברים נגיד איך שהרמב״ם רואה את הניסים. בכל זאת, מיד אחרי בשלח פרעה, אנחנו מקבלים פה פרשה עם ניסי הניסים.
הניסים.
אין ניסים יותר גדולים, ניסים גלויים.
כן, והאמת היא שאיך לתפוס את מהות הניסים, על זה נשפך הרבה דיו, גם בהגות היהודית, גם בהגות הכללית. והייתי אומר שמצאנו בזה, אצל אומות העולם, בפילוסופיה הכללית, מצאנו שתי שיטות שלפיהן הנס הוא בלתי אפשרי. השיטה האחת, השיטה הרציונליסטית, שאומרת שהטבע זה המציאות. אז אם הטבע הוא המציאות, הנס, דהיינו שבירת הטבע, זה דבר בלתי אפשרי.
אי אפשר להכניס גורם חיצוני,
זה מחוץ למציאות, בדיוק. השיטה ההפוכה, השיטה הפרגמטיסטית של ויליאם ג'יימס, למשל, שאומר שאין טבע במציאות בכלל, שהכל זה רק הרגלים, וזה שהתפוח נופל מן העץ, זה יכול היה להיות באותה מידה גם שהתפוח יעלה מן העץ, אז לפי השיטה הזאת גם אין ניסים, בגלל שאין חריגה מן הטבע.
מכל הזמן בעצם.
מכל הזמן בעצם אין טבע, אז אין נס.
אז אין
כן,
נס.
אבל אם נשים לב למה שמבואר בספר בראשית, בבריאת העולם, אנחנו רואים שהתיאור של הבריאה הוא כפול. יש שישה ימים שבהם יש כל הזמן שינויים, כמו בשיטה של ויליאם ג'יימס. כל הזמן העולם הולך ומשתנה. ואילו יום השביעי הוא היום שבו שום דבר לא משתנה, זה הטבע. זאת אומרת שהטבע אמנם קיים, זה נקרא יום השביעי, אבל הוא לא ראשוני. כלומר, אפשר מדי פעם לעשות מחשבה חוזרת, ולחזור אל העולם שלפני היום השביעי. ולכן אמרו חז"ל במסכת אבות שהניסים נבראו בבין השמשות שבין יום השישי, לבין היום השביעי.
והנה, ועם כל הנס, והרי אפשר לדבר על ניסים שעות ארוכות, תפיסה של רמב״ם, רמב״ן וכו'. אבל בואו נעזוב רגע את הנס של עצמו, ובואו נדבר על עם ישראל. הנה, עם עבדים יצאו עכשיו ממצרים, באמת כאילו אחרי 400 שנות שעבוד, כאלו או אחרים. ותראה, והם מקבלים מיסים כאלה, והם כולם בפיקפוקים, ובטענות, ובמענות, ומרמור. איזה עם זה ש, ש, שלא מסוגל, אתה יודע, להכרת תודה הראשונית, הכי בסיסית.
אני מציע שנראה את אבותינו כאנשים בעלי היגיון. הם לא סתם באים בטענות. למשל, אם אנחנו רואים בקבוצות שיוצאים ממצרים, אנחנו רואים לפחות 5 קבוצות שונות שהכתוב מדבר עליהן. יש אלה שצריך לזרוק אותם ממצרים, והיא בשלח פרעה את העם, מי שצריך לגרש. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, פן ינחם העם בראותם מלחמה. כלומר, יש כאלה שמוכנים לצאת, אבל אם יש קשיים בדרך, חוזרים. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. יש כאלה שמוכנים לצאת, לא מפחדים מקשיים, אבל בתנאי שזה יהיה על פי התורה. לכן הם רוצים לעבור דרך המדבר כדי לקבל את התורה. הם נותנים התניות דתיות. ואחר כך אנחנו רואים, וחמושים עלו בני ישראל. אלה שמוכנים כבר לצאת למלחמה. יש לך עוד קבוצה חמישית, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אלה שאינם מפחדים משום דבר. אם כן, אתה רואה שכנגד 5 מדרגות שיש בנפש של האדם, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, יש לך 3 קבוצות שהכתוב מכנה אותם העם, או הערב רב. אלה שמפחדים מקשיים, אלה שרוצים שזה יהיה על פי תורה דווקא, אינם מוכנים לקבל את ההיסטוריה. ויש לך 2 קבוצות של בני ישראל שאינם מפחדים מכלום. ודווקא, אני רוצה להגדיל את התמיהה שלך, כשאנחנו רואים שפרעה מתקרב, מי שמפחד זה דווקא אלה שנקראים בני ישראל. ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם וירמיות.
היוך באמת לא הערב רב, לא מי שכאילו נדבק בהם,
לא הבעייתיים עושים את ה... עכשיו מקשים קושיות.
בני ישראל.
בני ישראל, אלה שלא מפחדים משום דבר. האמת היא, צריך לשים לב, כתוב ככה, ויסעו בני ישראל את עיניהם. לשאת עיניים זה הכוונה להסתכל למעלה. מה הם ראו? הם ראו את מצרים נוסע, אומרים חזל, זה השר של מצרים. כלומר, המלאך הממונה על מצרים, דהיינו, הרצון האלוהי המעורב בהיסטוריה של מצרים. והם רואים ששם יש כתרוג על עם ישראל באותה שעה. זה השגה רוחנית. יש פה קושיה מוסרית על עם ישראל. מה הקושיה המוסרית? אומר המלאך, הללו עובדי עבודה זרה. והללו עובדי עבודה זרה. כלומר, אמנם המצרים הם עובדים לאוסיריס ואפיס ואיזיס ומה שאתה רוצה. אבל גם ליהודים יש סרט אדום, יש להם מחזיק מפתחות עם התמונה של הבבא סאלי, כל מיני דברים כאלה. אז הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? כלומר, יש פה קושיה מוסרית על השחרור של בני ישראל. אמנם, 10 המכות הוכיחו, שלמעלה מכל ספק, שעם ישראל מצד הסגולה שלו הוא עם מיוחד, שהקדוש ברוך הוא אוהב את העם הזה. אבל מצד המעשים עדיין צריך להוכיח את עצמו. וכאן יש קושי מוסרי אמיתי. האמת היא, אתה יודע, זה מזכיר לי, הייתה מדינה באפריקה בשם רודזיה. מדינה שנשלטה על ידי הלבנים. והשחורים היו משועבדים. באותה מדינה מעולם לא הייתה בצורת. אותה מדינה קיבלה עצמאות ונהייתה זימבבואה. בשנה הראשונה אחרי העצמאות, הייתה שמה בצורת קשה ביותר, מתו אלפים ברעב. מה זה אומר? כל זמן שאתה משועבד, לא בוחנים אותך. ברגע שאתה יוצא לחירות, בדיוק אז באים כל הכתרוגים ושואלים על ההתנהגות שלך.
ואז על האחריות היא שלך. אבל עדיין, אם אנחנו לא מתייחסים לפשט, אז לדרש, אז בפשט בני ישראל, אז אפשר להבין את זה גם, אחר כך את המסע של 40 שנה, זה התודעת העבד, תודעת הגלות, שאנחנו מקים אותה גם היום. צריך לנקות אותה מהבן אדם. ולכן ברגע של הקושי הראשוני, הפחד הראשוני שהם רואים מרחוק את פרעה, את הצבא, אז הם מאבדים את האמונה, הם חוזרים לתודעת העבד, הם נזכרים בהצלפות השוט שהם מקבלים, בנוקסים שלהם.
רבי אברהם בן עזרא אומר את זה. עבד לא יכול לעמוד מול רבו.
שאלה, ואתה יודע מה, שיש תודעת לעם ישראל, השתחרר אי פעם מתודעת העבד הזו? או שהיא דבר נצרך, שכל אדם צריך שתהיה לו גם תודעת עבד, ותודעת הריבונות שלו גם, שיהיה מקום בנשמה שלו מדי פעם לחזור לתודעת עבד.
אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים. אנחנו מזכירים את זה כל שנה. כנראה שאנחנו צריכים לקנות משהו מן העבדות, כדי לדעת איך לעבוד את השם. אמנם עבודת השם היא עבודה שיש בה חירות פנימית. אין עבד השם, הוא לבדו חופשי, אמר רבי יהודה הלוי. אבל נקודת המוצא, ההתחלה של העבודה, זה באמת להיכנע. אחר כך האדם צריך להתעלות ולהפוך לבן ולא רק לעבד. כפי שספר הזוהר אומר, שמי שעובד את הקדוש ברוך הוא רק בעבודת עבד, מביא חורבן לעולם.
זה שאלה טובה, אתה יודע, השאלה כמה אנחנו עובדים בתודעת עבד וכמה בתודעת בן אוהב היא שאלה גדולה. וכמה אנחנו יכולים באמת, אין באמת, אני לא תמיד הייתי בטוח שרמה של בן אוהב היא רמה יותר גבוהה, היא כביכול בבד, היא רמה יותר גבוהה משל עבד, אבל יש גם עוצמה במי שמכפיף את עצמו לקדוש ברוך הוא כעבד אמיתי.
לכן יש מדרגה שלישית. כן, הרי ספר הזוהר הוא ביקורתי, הוא אומר, מי שעובד עבודת בן זה בסדר, מי שעובד עבודת עבד לא בסדר. מה עם כל גדולי האומה שנקראים עבד השם? למשל, משה רבנו, כן? ישעיהו הנביא, הרבה, המשיח, כולם נקראים עבד השם. אלא שאנחנו צריכים להבין שעבד השם זו מדרגה שלישית. עבד השם זה אדם שכבר הגיע למדרגת בן. והוא כל כך מבין למה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לו זה טוב, שמרוב אהבה הוא מתנהג כעבד. כן, זאת לא עבדות מצד הקטנות, מצד הכפייה.
מצד הפחד.
כן, זה עבדות של אהבה. הרי ההבנה.
עכשיו, אם אנחנו מדברים על עבדי השם, הרי כל בני אדם הם בסופו של דבר בניו של הקדוש ברוך הוא, ברמה כזו אחרת של קרבה. והנה, המצרים טובעים ביד, כל הצבא, המים מסגרים עליהם, ובני ישראל אומרים שירה. שירת הים, כולנו מכירים אותה בעל פה, ושרנו אותה מכיתה א', ובכל זאת, גם בתוך המדרש, ויש את השאלה, את השאלה המפורסמת, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה, וזה חוזר אחר כך בספר משלי,
בן
פול רבך, אל תשמע. אז מה באמת, מה המידה הנכונה? כי אתה יודע, וזו שאלה לתמיד, כשאתה רואה ניצחון גדול שלנו ותבוסה של האויבים, מה מותר, מה אסור?
אתה יודע, זה הרי בדיוק הנקודה, שוב, שאנחנו חוזרים, למעשה, עלו עובדי עבודה זרה, עלו עובדי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא מתלבט. כי כולם בניו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא את מצרים. הוא אוהב את כולם, כולם בניו. וכאשר יש הכרח שחלק ממעשה ידיו יטבע בים, אז יש אבל לפניו. לכן מובא בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים שרצו לומר שירה בזמן קריאת ים סוף, אמר להם, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה? אבל דווקא אחר כך אנחנו רואים שעם ישראל כן אומר שירה, והקדוש ברוך הוא לא בא בטענות. ולא עוד, אלא אנחנו מוצאים בתלמוד, שהסיבה שבגללה חזקיהו מלך יהודה לא נעשה המשיח, משום שכאשר נפלו אויביו, סנחריב מלך אשור, הוא לא אמר שירה. כלומר, ההימנעות מלומר שירה נחשבה לו לחטא. אז באמת אנחנו חוזרים, אנחנו מחדדים את השאלה שלך. ההבדל הוא פשוט ביותר. השאלה אם אתה צופה מן הצד, המלאכים הם צופים מן הצד, מה להם להתערב, מה להם לומר שירה, זה לא עניינם בכלל. אבל ישראל, שהם הנושא של הנס, הם חייבים לשמוח, הם חייבים לומר שירה. ולא עוד, אם הם לא יאמרו שירה, הדבר הזה נחשב להם לחטא. בעל חוות יאיר פעם הסביר את זה כך, הרי עוזי וזמרת יא, אני מזמר לקדוש ברוך הוא על מה שקרה, למה? ויהי לי, לישוע, כיוון שהישוע הייתה שלי. ולכן הצורך להודות על ההצלה הוא גובר על השיקולים של הצער מפני הפגיעה, הייתי אומר, בשפע הקוסמופוליטי האלוהי. כלומר, הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו את הצער הזה, והוא מטיל אותו על המלאכים, לא נותן למלאכים לומר שירה.
אז אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, עדיין על הנושא הזה, אני אתעכב. אולי יש פה מקום שבני ישראל שרים, אומרים את השירה הזאת בגלל שהם בתודעת העבדות עדיין. זאת אומרת, כשאתה בתודעת עבדות, כשאתה עדיין חלש, אז גם יש לך את הצורך בפעמים כאילו ללכת למקום שאתה יודע, שספק מוסרי מונחות, של לבוא ולשמוח, הנה ניצחתי, הנה הרגתי, הנה תראו איזה יופי האויבים שלי יתבעו בים. וכשאתה מגיע לאיזשהו מקום לדרגה גבוהה יותר, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, שהוא כבר מלך, ויש מלכות, אז... אז בן פול אויבך אל תשמח.
בואו ננתח קצת את דברי שלמה המלך.
אוקיי.
בן פול אויבך אל תשמח, וביקש לו על יגל דיבך, ונראה השם ורא בעיניו, והשיב מעליו אפו. בואו נראה את סוף הפסוק, מעליו, מעל מי? מעל האויב.
מעל האויב.
זאת אומרת שהאויב לא חוסל. בן פול, הכוונה שהוא רק נפל, וביקש לו שהוא רק נכשל. אז אל תשמח.
אבל אם הוא גמור...
אבל אם הוא מת, אז הזמן לשמוח. ותראה, בשירת הים מפורש. וירא ישראל את מצרים מת. על שפת הים, כן, אז ישיר משה.
אני אגיד לך מה, נפלתי פה לכל האפולוגטיקה ולכל התפיסה שיש, אתה יודע, לחלק מהיהודים שקשה להם...
טוב עם... לשמוח על מפלת אויבינו.
בדיוק, מה, לא צריך היה לשמוח.
חג הפורים.
בדיוק.
חג הפורים. בדיוק. נכון, אנחנו יודעים שיש גם צד אלוהי שהלך לאיבוד, אז ריבונו של עולם מטפל בזה.
כן, לא האחריות שלנו.
אתה יודע, יש פסוק מזעזע בתהילים, אני חושב, ישמח צדיק כי חזה נקם. פעמיו ירחץ בדם הרשע.
אז ואתה תגיד, עכשיו, לכל אלה שאומרים שהמוסר היהודי הוא מוסר הומוניסטי.
אדרבה, הצדיק, כן. הוא יודע, כשהוא רואה את הנקם, לראות את עשיית הצדק. כלומר, זה לא מתוך נקמנות, יש שהוא צמא דם, והוא אוהב.
זה לא חוק הבדואי, החוק של המדבר.
הסבל של האויב, לא. דווקא בגלל שהוא צדיק, אז הוא שמח כשהוא חזה נקם. זה בדיוק העניין. כן. כן, זה לא שיר בית שהנה, ספר פלסטיני.
הנה לזקן רואה את הגולגולת, לא משנה, יהודי או לא, נקם, והוא אומר, אז הוא אומר, כשהוא מדבר על הגולגולת, אז הוא לא מדבר מתוך שמחת הנקם, אלא
לא,
הוא
כן זה, רואה זה את... זה ניתוח
לא,
של
ניתוח, השדור. אבל הוא רואה, את, הוא רואה את, את, הצדק, את הצדק האלוקי. עכשיו שאלה, אתה יודע, בשירת הים, מי שלוקחת חלק מרכזי אפילו, זה מרים הנביאה, אחות משה, והיא שרה. לא נאמר כל באישה, זה, אז מה...
כל באישה ערווה. כן, דברים האלה נאמרים במצב של נפילה מוסרית. כן, הרי נאמר באחידה כבר כתב, וגם זה, יש איזה מקור בכתב סופר, שבשעה שיש השראת שכינה בעולם, אין כל באישה ערווה. יש לנו שירת דבורה, ותשר דבורה וברק בן אבינועם. יש לנו שירת מרים, ולא עוד, אלא אפילו כשדוד המלך חוזר מן המלחמה, ותצאנה אנשים, ואומרות, עיקה שאול באלפיו ודוד בריבותיו, כלומר, וזה הייתה שירה פומבית. כן? וכתבו כבר מהפוסקים שביה שכל העדה כולם קדושים. זאת אומרת, מדובר במצב מיוחד. איך נאמר? צהלי ורוני יושבת ציון, גדול בקרבך קדוש ישראל. מסביר אחידה, צהלי ורוני יושבת ציון, מדובר על אנשים. היא יושבת בציון והיא יכולה לשיר. מדוע? כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כשיש השראת שכינה, יצר הרע נמוג. ולכן הגדרים הרגילים של ההלכה שאוסרים על השמעת כל אישה וכדומה, לא שייכים במעמדים כאלה. אני חושב שלמשל כששולי נתן שרה את ירושלים של זהב, היה משהו מזה, כולם הרגישו את הדבר הזה, ולכן השאלה של כל באישה ערווה, היא הייתה משנית ביותר באותה שעה. למרות שבסדר החיים הרגיל, אנחנו כן מקפידים על זה.
ודבר שאנחנו לא יכולים להקפיד עליו יותר, זה המן. מן זה דבר שרק אבותינו זכו לו. אנחנו יכולים כן. להקפיד עליו דרך השבת, שככה אנחנו מגלים את נסיעותו, את כן. הנס של המן.
בכלל, הנס של המן, מה מקומו? בשמה הוא הגיע בכלל. כלומר, קריאת ים סוף, יש לך דבר יותר גדול מזה, שאתה צריך גם להוסיף אחר כך את הארוחת בוקר של בני ישראל. שאומנם יש צד לומר, כפי שאומר בספר הכוזרי, שזה נס יותר גדול מקריאת ים סוף, כי הוא התמיד 40 שנה. והתמדה של נס כזה במשך 40 שנה, יש בזה משהו גדול. אבל אני חושב ששם היה מבחן, כתוב, אני אינני ממתיר להם מחר לחם מן השמיים, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. הביטוי הזה, אנסנו הילך בתורתי, הוא ביטוי חריג. בדרך כלל אומרים, האם יקיים תורתי, ישמור מצוותיי, עשה רצוני, אבל מה זה ילך בתורתי? הייתי אומר ככה, ואם אתה שם לב, הסיפור של המן מופיע בין שני מעמדים גדולים, בין קריאת ים סוף לבין מעמד הר סיני. עם ישראל עומד לקבל את התורה, ואז יש ספק גדול מאוד שמנקר בלב. התורה הזאת שאנחנו הולכים לקבל, או שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא הולך לתת לעם ישראל, היא תהיה כפויה עלינו. אולי היא לא מתאימה לטבע שלנו. כשנותנים לי משהו בכפייה, אני צריך לבדוק האם הדבר הזה באמת...
הקדוש ברוך הוא צריך לבדוק את עם ישראל, מה הוא לא יודע מה היו התוצאות...
לא, אבל כל אדם שקופים אותו, גם כשיש לו ידיעה שהדבר הוא טוב, הכפייה יוצרת גם דחייה. גם אם אתה קופה עליי דבר שאני רוצה אותו, כן. או דבר שאני יודע שהוא טוב, כיוון שקפית אני אתחה. זה כלל גדול גם בחינוך, כל אחד יודע את זה, וזה גם אחת הסיבות של החילונות בדורנו. החילונות באה כתגובה לאלפי שנות כפייה. כן, ולכן יש כאן צורך להקדים רפואה למכה. זה נקרא, אנסנו הילך בתורתי אם לא, וכל המבחן הזה נעשה על ידי המן דווקא. ואם תרשי לי, אנחנו קצת ננתח את הפרשה הזאת. ביום הראשון, משה אומר, אתם תאכלו, אל תשאירו ממנו עד בוקר. מה עושים בני ישראל? משאירים. וירום תולעים ויבאש, ויקצוף עליהם משה. ביום השני, עוד פעם יורד מן, בני ישראל לא משאירים. מדוע? פשוט, הם ראו שלא כדאי להשאיר מן המן. וכך ביום השלישי, רביעי, חמישי. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה. מי אמר להם?
אף אחד.
אף אחד. ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. מה זאת אומרת? מה הם הלכו לעשות? הם הלכו להלשין, שטינקרים. הלכו למשה, אמרו לו, תראה, לא הספיק להם מה שקרה ביום הראשון, הם הספיקו לשכוח, עכשיו הם לוקחים עוד פעם פי שניים.
לא מבין שדווקא את הגדולה שלה.
ואז משה אומר, הוא אשר דיבר השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי שזה יקרה. וזה דווקא בגלל שביום שבת לא תמצאו בשדה, לכן יש לכם פי שניים. ואז ביום השבת, משה אומר להם, היום אף אחד לא יוצא. מה עושים בני ישראל? יוצאים. מה אתה לומד מזה? שכשנותנים ציווי מפורש, הנטייה הטבעית היא לעשות את ההפך. גם ביום הראשון, גם ביום השבת.
אבל כשאתה נותן משהו פתוח...
כשאתה לא אומר מה לעשות, אינסטינקטיבית עם ישראל מבין מהו רצון השם.
אתה אומר פה דברים מעניינים, אז רגע, אז ככל שאתה יותר מדקדק ומביא, ועוד הלכות, ועוד סייגים, ועוד חומרות, ועוד חומרות, ועוד חומרות...
אתה מאבד משהו מן הספונטניות. מן הדחף הטבעי.
מה אני, אנחנו אמרנו שיצאו לנו לגלות, אל תקרי הליכות, קרי הלכות, אז יכול להיות ש...
אז בגלות לא הייתה לנו ברירה.
לא, אבל יכול להיות שחוזרים לארץ ישראל, ופה צריך אל תקרי הלכות, אלא קרי הליכות.
בדיוק, תסמוך קצת על העם.
תסמוך.
האמת היא, יש לנו כלל, נכון? כשמנהגי ישראל תורה הם, וכשהלכה רופפת בידיך, צאו ראיך העם נוהג. אני חושב שהיסוד הזה התחדש דווקא במן. ואז עם ישראל ידע שכאשר הוא יקבל את הציווי על השבת בעשרת הדיברות, הוא כבר באופן טבעי רצה לשמור את השבת. כלומר, קרה לו כבר שביום השישי הוא הכין פי שניים, בלי לדעת מדוע.
אבל הנה, עם כל הסיפור של המן, וזה חוזר שוב לשאלת הטרוניות, הבכי התמידי של עם ישראל, והוא מגיע גם עם הסיפור עם הסלב, הם רוצים... זה לא מספיק להם, שום דבר לא מספיק להם, הם זוכרים את השומים ואת הבצלים, הם מתגעגעים למצרים. מה הבעיה? אתה יודע מה אני אגיד? הבעיה אימננטית, משהו שאתה יודע שאנחנו יכולים לגלות אותו גם היום עם אותו עם.
יש מדרש נפלא בנושא הזה, שבעבוד דרבי נתן, פרק למד, כשמשה פותח את הים לפני בני ישראל, נס כזה גדול, זה נדיר מאוד, הוא פותח את הים ואומר לבני ישראל, קומו, עברו. הוא אומר, לא, אי אפשר. מדוע? זה בוץ. מה, אתה רוצה שנתלכלך? יש פרעה מאחורה, כן? אבל יש בוץ. ואז משה מתפלל, ומבקש שהקדוש ברוך הוא ייבש את הבוץ, והבוץ מתייבש. ואז אמרו, קומו, עברו. אמרו, כן, אבל זה לא חלק. הבוץ עליות ירדות. ואז משה מתפלל, והים מתיישר. והוא אומר להם, קומו, עברו. לא, אנחנו לא יכולים. זה לא מפורר. אנחנו רוצים שטח מפורר. ואז משה מתפלל, זה היה מפורר. ואנחנו רואים שמה, במדרש, אני ספרתי 15 תביעות של בני ישראל לפני שמסכימים לעבור את הים, כולל זה שיהיו פירות מתוקים בדרך ושתייה. וגם שיהיה גג. וב-12...
זה כמו מערכון של הגששים.
כן, אבל זה, עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני מאמין למדרש הזה. כי אני מכיר קצת את היהודים. כלומר, איך...
אז למה הקדוש ברוך הוא בכלל תורח בשחרור שלהם?
אז אני אגיד לך, זה בדיוק, המהר"ל אומר, המהר"ל מפראג אומר משהו מאוד יפה על זה. הוא אומר שזה שעם ישראל הוא עם כשעורף, זאת מעלה. כי אנחנו לא קונים לוקשים. כלומר, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שלח אותך, תוכיח. וההוכחה לא מספיק טובה. ואתה אומר שזה גאולה, אז שצריך להיות עד הסוף עם כל התנאים. כלומר, יש בזה משהו שכלי בעם ישראל. אצל אומות העולם, אפשר לומר, אפשר קצת לעבוד על אומות העולם. אתה שולח להם, משל איך עשו הנוצרים הראשונים? שלחו את השליחים שלהם לכל מיני עמים ברברים, עשו קצת תנועות בידיים, דיברו עם קצת פתוס, כולם זרקו את האלילים שלהם וקיבלו את הצלב. כן? אומר המהר"ל, עם ישראל הוא לא כזה. עד שאתה מוכיח לו שזאת האמת, הוא לא מקבל אותך. וזאת בזה, יש בזה מעלה, אני חושב.
אתה יודע, בקושי נספיק, אין לנו בעצם זמן, רציתי לשאול אותך על המלאק, אבל אני מניח שאנחנו עוד נפגש בו בעתיד.
אני אגיד לך שהמלאק הוא זה שמשיב לנו את הזהות שלנו, כשיש לנו ספק בזהות שלנו.
כן, ומצד שני, המלאק הוא בן דוד שלנו. זה אנשים, רוב האנשים לא יודעים, הוא הנכד של אסף.
של אסף, כן, כן.
ויכול להיות שאופן הוא מדבר כמעט שפה זהה לשלנו.
נכון, נכון, נכון. אז כלומר, הוא משהו שנמצא בקרבנו. כן, עמלק בגימטרי הספק, אמרו הדרשנים.
אומרים גם, יש כדרשנים שאומרים שעמלק עצמו, יש בכל אדם גם את, את, את הנקודת העמלק שלו.
נקודת הספק שצריכה בירור. כן, איך אמר רבי צדוק מלובלין? עמלק מופיע בלב כאשר האדם כבר פתר את כל הבעיות, והוא לא מרגיש את הנוכחות האלוהית. אז זה הרגע שבו יש איזה ספק גדול בזהות שלו, ורק הוא יכול לפתור אותו.
להילחם בספק.
להילחם בספק.
אפשר להילחם, אתה יודע, שאלה, אתה יכול להבין מלחמה בעם, במלחמה פיזית, אבל מלחמה בספק, אז אני חושב ש...
כן, ואיש אנשי ביתו עוד יותר קשה.
הרבה יותר קשה. טוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הרב, ואני מודה לכם הצופים שצפיתם, וניפגש בפרשות הבאות. תודה רבה, להתראות.
שלום וברכה.